חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, קשיים באיחוד במפלגות הימין. אחרי שאתמול השר בנט הודיע כי מפלגתו תתמודד לבד בבחירות, היום השר סמוטריץ' מצטרף למפלגה שלו, מה שמותיר את הרב פרץ ואיתמר בן גביר בהסכם בין השניים. בנט מתנגד לחיבור לבן גביר, הרב פרץ אומר לא נפר את ההסכם עם עוצמה יהודית, וכרגע נעשים מאמצים בכל זאת למצוא את הקו המאחד בין כולם, או לפחות בין חלק מן המפלגות, בצורה כזו ששתי המפלגות יעברו את אחוז החסימה. עוד מעט נדבר על מה שמתרחש כאמור בסוגיית הימין, אבל לא רק, גם בליכוד, עד כמה מעורבים אנשי הליכוד במה שקורה במפלגות הללו. נחזור לענייני הוועדה המסדרת שהתכנסה אתמול, וגם נעסוק בעוד כמה עניינים שנמצאים היום בכותרות במהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. בעצם אנחנו היום נמצאים בסימן שאלה בכל מה שקשור לשתי מפלגות בימין. האם התמונה שבה הם נראים כרגע זאת התמונה שאיתה הם יגיעו לקו הגמר, קרי להגשת הרשימות? המפלגה הראשונה, ימין החדש, חיבור של האיחוד הלאומי בראשות השר סמוטריץ' והימין החדש בראשות השר בנט. המפלגה השנייה כרגע מרכיבה את הבית היהודי בראשות הרב רפי פרץ ואת עורך הדין איתמר בן גביר עם עוצמה יהודית. האם שתי המפלגות הללו הם המפלגות שהתמודדו בצורה הזו לבחירות? אז החשש הוא כי אחת מהן, לפחות המפלגה בראשות הרב פרץ, לא תעבור את האחוז החסימה אם כך הם יתמודדו, ושוב, אלפי קולות ירדו לתמיון. או שמוטב שכל המפלגות יחד יחזרו לחבור למפלגה אחת גדולה, אבל אז הבעיה היא שהשר בנט לא מתכוון לחבור לאיתמר בן גביר, הוא אומר שזה נזק תדמיתי למפלגה ומבריח מצביעים. הרב איתן אייזמן, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מרבני הציונות הדתית, כשאנחנו מנסים להבין לאן הסיפור הזה הולך, אין לנו עדיין כרגע תשובה, אבל לאן הסיפור הזה צריך ללכת?
קשה לדעת לאן הסיפור הזה צריך ללכת. בינתיים הבית היהודי יכול להתמודד עם עוצמה יהודית, ובעזרת השם הוא יעבור את אחוז החסימה. הציבור התורני של הבית היהודי והציבור המסור והנאמן של הבית היהודי בהמוניו יצביע, ובעזרת השם יעברו את אחוז החסימה.
אבל זה אימור כבד וגדול, בגלל שרבים מהציונות הדתית החרדליים, נקרא לזה, מחוברים לאיחוד הלאומי של סמוטריץ'. אחרים מחוברים באמת גם לבית היהודי. אנחנו לוקחים ציבור אחד ומפלגים אותו לשתי מפלגות.
אם אני יודע לקרוא מפה, לעניות דעתי חלק גדול מהאיחוד הלאומי שנמצא כיום לא כל כך מרוצה מהאיחוד הזה, והוא יישאר עם הבית היהודי. וברוך השם, יש לבית היהודי מספיק כוחות להרים את עצמו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור וכולם יעברו.
בצלאל סמוטריץ' מציג היום מכתב גיבוי מרבנים, תמיכה מרבנים למהלך הזה שהוא מוביל. זה לא ישמור על הגרעין הקשה התורני שהוא מביא איתו לימין החדש?
קשה מאוד לדעת, כי חלק גדול מהרבנים חושב אחרת.
אני מנסה לשאול עוד שאלה, הרי בסוף יש כאן איזשהו פילוג. הפילוג הזה היה בכל הסבבים שהיו עד עכשיו, אנחנו כבר בסיבוב השלישי, תמיד ראינו מישהו נותר בחוץ או קושי ליצור איזשהו אחדות. הרב יודע להצביע על מה הבעיה? איפה הנקודה?
קשה מאוד לדעת. הסגנון של עוצמה יהודית הוא לא תמיד היה מקובל על כולם, אבל ברוך השם, 80 אלף קולות שנברקו בפעם האחרונה לפח, הם היו אכזבה גדולה ובצער רב. מי שמכיר חלק גדול מהאנשים האלה יודע על מסירות הנפש הרבה שלהם, על הכוחות הטובים שלהם, שמותר לחבור אליהם, וגם אצלם אני כבר קורא שינוי סגנון טוב.
כן, אבל הרב עכשיו מכוון רק לסוגי, רק לעוצמה יהודית. כלומר, זאת המפלגה הבעייתית שגורמת לא, עד לא, עכשיו...
נראה לי שגם בשעות הקרובות יהיו עוד שינויים בבית היהודי ויוסיפו עוד דמויות. אני יודע שכרגע מדברים עם כמה מהם. לכשזה ייגמר, נשמע כולנו עם מי גמרו ונראה שיש אפשרות לחבור לעוד כוחות במגזר הדתי.
אולי מדובר בסוף התמונה הזו על קשיים אישיים, לא אידיאולוגיה, לא פוליטיקה, לא מחלוקות פנימיות אפילו, אלא ארבעה אנשים שהצרכים האישיים שלהם או היכולת האישית שלהם לחבור אחד לשני בלתי ניתנת לגישור, אינטרסים, יש כל מיני מילים איך לחנות את המצב הזה.
חבל שהדברים נשמעים כך. סך הכל האנשים שנמצאים בראשי המחנות הם אנשים טובים שיכולים להוביל את עם ישראל למעשים טובים, להרכב טוב, לעשייה מכובדת, וחבל שהם מתפצלים על דברים שהם לא היו צריכים להתפצל.
אוקיי, אני מנסה להבין הרב בכלל כמבט כללי על הציונות הדתית. אנחנו רואים היום את הפילוגים הגדולים או את הזרמים, אפילו לא פילוגים, יש זרמים מכובדים, טובים, שאוהבים אחד את השני, אבל עדיין הם זרמים שונים מאוד בתוך הציונות הדתית, האחד מהשני. זה בא לידי ביטוי כמובן ברשימות, בפוליטיקה, כמו שאנחנו רואים, אבל לא רק. יש איזה משהו שמתחת לפני השטח מתחולל בציונות הדתית, שגורם לכל הטלטלה הזו? אולי יותר מדי, הקבוצה מתחרדת יותר מדי, מתרחקת מהקבוצה הממלכתית נקרא לזו, מאנשי גבעת שמואל, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את כל אחת מהקבוצות.
אני, שמה... אני לא חושב שמתרחקים. בפעם הקודמת, גם האנשים שהעריכו מאוד את שקד, לא רצו שהיא תעמוד בראש. אבל אף אחד לא אמר שהיא לא ראויה ולא טובה. בפעם הזאת, אז יש כל מיני כוחות שנפתלי בנט חושב שהוא יוכל להביא אנשים רחוקים יותר לכיוון מסוים, ואולי אנשי עוצמה ירחיקו אותם ממנו, ולכן הוא לא רוצה לחבור אליהם. אז כל כוח ילך בכוחו הוא, ובעזרת השם אנחנו מקווים שנצליח.
הרב איתן אייזמן, תודה רבה.
בול.
שלום לפרופסור אשר כהן.
שלום וברכה.
ערב טוב, אז אתה מרצה גם בתחום התקשורת וגם מכיר היטב את הציונות הדתית על כל גווניה ופלגיה. לפני שנדבר רגע פוליטיקה על בנט וסמוטריץ' והחיבור יוצא דופן הזה כאשר מאחור דווקא הבית היהודי, הם הולכים עם עוצמה יהודית. אני רוצה לשאול אותך, מה קורה בשטח? מה הגורם לחוסר הדבק שיש בין האנשים האלה בסבב השלישי?
זה לא בין האנשים האלה. אני חושב שברמה האישית דווקא, אני חושב שנפתלי בנט, גם הילד שקד מסתדרים עם סמוטריץ', זה בכלל לא עניין אישי. יש פה בהחלט... היבטים אידיאולוגיים שהביאו לפיצולות בהתחלה, וגם עכשיו, הציונות הדתית יכולים לטעון כל מי שרוצה שהמכנה המשותף גדול בהרבה ומסכנים על 90%. בציונות הדתית יש פילוג עמוק, והוא לא בתחום הפוליטי של מדיניות חוץ וביטחון, כי רוב מכריע של הציונים הדתיים הם ימניים כידוע, הפילוג הגדול הוא פילוג שאפשר לקרוא לו תרבותי דתי. זה הפילוג הגדול, ושם הנקודה נמצאת, והיא הייתה גורם למשברים גם בעבר.
כלומר, אין כאן באמת מחלוקת אישית בין האישים, אלא יש פה הבדלי דעות מאוד גדולים, שאי אפשר להדביק או לאחד את הדעות הללו תחת מטריה אחת.
כן, אני לא חושב שיש איזושהי בעיה אישית, ולא ראינו את
אז
זה.
אז אני שואל, האם...
פרופסור
כהן, אתה יכול להצביע על מחלוקת אידיאולוגית, או פער אידיאולוגי אחד בין סמוטריץ' לאיתמר בן גביר?
קודם כל, נקודה חשובה, זה עניין הממלכתיות, כן? בציונות הדתית יש מושג שנקרא קדושת הממלכתיות, תופסים אותו אמנם ברמות שונות וכן הלאה, וגם סמוטריץ' עם הדימוי שיש לו בעקבות אמירות בעבר או התנהגויות העבר, הוא עדיין בתחומי המרחב.
הממלכתי, אומרים, כן.
כן, לא יודע אם הממלכתי עד הסוף, סמוטריץ' הוא לא בדיוק מהחוגים של ישיבת הרמור, אבל התשובה היא כן.
כן, אבל הוא מאוד דומה לאיתמר בן גביר, שהוא עורך דין, שמכיר את כללי המשחק של החברה הישראלית, זה לא ברוך מרזל, כן, יש איזה שהם אלמנטים שאפשר להבדיל.
ועדיין הנקודה עם בן גביר, גם אני לא חושב שזה ברמה האישית, הרי הילד שקד היו דיווחים שהיא נפגשה איתו וכן הלאה, זו לא הנקודה. הנקודה היא באמת הנושא של, יש פה גם את העניין של דימויים, זה אומנם נכון שבן גביר דיבר אחרת ממרזל ואמר אחרת והוא יודע איך להתבטא, אבל הסמל הזה ששמו כהניזם או איך שלא מכנים את זה, הוא סמל שהוא קו, איזשהו קו אדום עבור חלק גדול מהבוחרים.
ואז השאלה שואל, אז איך הם חברו יחד בבחירות הקודמות?
אגב, זו הייתה שאלה, ומי שעקב אחרי השיח הפנימי בציונות הדתית, ראה שהתפתח שיח מאוד מעניין על מה שנקרא גבולות הלגיטימציה. האם הוא בפנים או לא בפנים, והאם ראוי ללכת?
אז אני מסיק מדבריך, פרופסור כהן, שטוב שהפילוג או הריצה בשתי מפלגות, בשני ראשים בצורה הזו, עדיפה על כל המשתמע מכך, ושניהם יעברו את אחוז החסימה.
אני לא חושב שהריצה כמו שעכשיו היא מתגבשת, היא הייתה עדיפה, היה עדיף מלכתחילה שהבית היהודי והאיחוד הלאומי עם סמוטריץ' ובן גביר ירוצו יחד, אז הסיכוי לעבור את אחוז החסימה היה הרבה יותר גדול, והימין החדש היה רץ, ואז תראה, גם צריך להסתכל במבט גושי, לא רק האם זה יעבור או לא יעבור, כי העניין הוא הגוש. מה? איפה יש את הסיכוי הגדול יותר להגיע ל-61? ופה אפשר לומר דבר אחד, לפחות זו הערכה שלי. בוא נניח שמחר מתאחדים, מחר קורה משהו, יש הרי עוד 24 שעות, וזה נצח, ומחר וכולם מתאחדים ויש רשימה אחת. הנקודה היא שהסיכוי היחיד, גם הוא קשה, הסיכוי היחיד להשיג 61 לגוש הימין בלי ליברמן, זה שיש מפלגה בימין שמסוגלת למשוך קולות של מאות אלפי בוחרים שמסתובבים והיו מצביעים, חלקם של כולנו, חלקם של זהות, חלקם של גשר, וגם בזנב הימני של כחול לבן.
וכל הקבוצה הזאת, ברגע שסמוטריץ' חבר לימין החדש, הייחודיות שנפתלי בנט ניסה להביא לאותם קהלים, נגמרה?
זה עלול לפגוע. זה, אני לא יודע אם נגמרה, ברור שבן גביר היה, הוא גומר כזה דבר.
כן, אבל אחרי שכבר בצלאל סמוטריץ' עשה את הצעד הזה, והנה, הוא כבר חתך, עשה את הצעד, הודיע, יש הסכם בינו לבין בנט, אז הסיפור הזה של מצביעי פייגלין שיצביעו עכשיו ימין חדש עם בצלאל סמוטריץ', הוא קצת ככה מתנדד, הוא לא משהו שאפשר לסמוך עליו.
נכון, אני חושב שזה הפחות טוב, אבל אנחנו לא יודעים איזה כמות ואיזה בוחרים, איך הם התנהגו. נכון שסמוטריץ' בהחלט מפריע לחלק מהבוחרים, או זה עשוי לגרום להם לאיזושהי זליגה. היכולת עכשיו של הגוש להגיע ל-61 היא הרבה יותר בעייתית מאשר שתי הרשימות שציירתי קודם, שלהם לפחות היה סיכוי.
הפרופסור אשר כהן, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו עם יושב ראש צירי הבית היהודי יונתן דובוב, שלום יונתן.
הלאה, ערב נהדר.
ערב טוב, מה קורה, מה יהיה, איך זה נראה?
קודם כל אני חושב שאנחנו צריכים לחכות למחר בשעה 12 בלילה, כדי שנוכל באמת לראות איך זה נראה, כל אחד מתבצר ועושה את הפוליטיקות שלו.
אבל מחר ב-12 בלילה כבר יהיה מאוחר, עכשיו עוד אפשר להזיז, לשנות, להשפיע.
כמו שפרופסור כהן אמר מקודם, 24 שעות זה הרבה זמן, ואני בטוח גם שכולם יבואו, ואני קורא גם מפה לכל חבריי בציונות הדתית, ומי איתמר ועד נפתלי בנט, לבוא ולהתאחד. ההבדלים לא כאלה גדולים, מקודם פרופסור כהן התפתל וניסה להסביר את ההבדל המהותי בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר. עכשיו, אני לא בדיוק מתומכי רמת, עולם הערכים שלא בדיוק חופף לעולם הערכים של איתמר בן גביר, אבל, ו, אבל מצד שני אנחנו צריכים להבין פה, שבסופו של דבר, מה שאני אוהב בימין, בימין הדתי, שכל אחד נעשה אסטרטג. אנחנו צריכים לעזור להגיע 61 חברי כנסת, כדי אם ליבר ואם ליברמן נרוץ ככה, נרוץ אחרת. אולי כדאי ש... אני אף לא שמעתי את, את שס או את אגודה, מדברים על איך הם עכשיו ממקסימים קולות ורצים, כן בנפרד או בנפרד, כן ביחד, כדי לנסות להגיע לממשלה. חבר'ה, אנחנו צריכים בסופו של דבר...
אתה יודע, אני אגיד לך, אבל למה? רגע, לא, אתה שואל שאלה, ויש לשאלה הזאת תשובה. כי מי שהפיל את האופציה של הקמת ממשלה בלי ליברמן בסיבוב הראשון, היה האימור של נפתלי בנט. אותם ארבעה מנדטים שירדו לטמיון, גרמו לכל שלושת הסבבים האלה, גרמו לשתי ממשלות להישאר ללא רוב לימין. אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה שמי שהביא אותנו אליה, זה הימור של איש אחד ששמו נפתלי בנט.
אז כפי שאתה רואה, הזיכרון של הציבור קצת יותר קצר משלך, וטוב שאתה מעלה את זה כאן, כי באמת לא היינו נמצאים בכל הסיבוב הזה, בכל הסיפור הזה, כבר שנה שלמה מהצפירות, לולא הצעד של אז. אבל אתה יודע, על חלב שנשפך משתדים...
לא, אז לכן, אתה יודע, אז לכן, בגלל שיש איזשהו גורם פוליטי שלקח גוש שלם והביא אותו למצב שהוא נמצא בו היום, הוא כן רוצה לקחת אחריות עכשיו, ולומר, אני רוצה לדאוג לכל הגוש, אני לא דואג רק לעצמי.
אז אם הוא היה דואג כל כך, אתה יודע מה, והוא מוכן אפילו לקחת עוד פעם אימור, כי הוא אומר, טוב, שמו, רצנו בנפרד, לא הלך. רצנו ביחד, גם פחות הלך. אתם יודעים, בוא ניקח עכשיו סיכון, ובאמת, אז אם אתה לוקח את הסיכון הזה, אז הסיכון זה שלקחת קולות מליברמן, מכחול לבן, מהליכוד אפילו, אבל ברגע שחיברת את בצלאל סמוטריץ', שאני מאוד מאוד אוהב אותו, והוא בצלאל סמוטריץ' נקודתית, אבל הוא, יחד עם הבאתו, הוא גם מאבד את כל הקולות שרצית להביא של הימין הכלכלי, החופשי, אז טוב. חיברת את זה ביחד, אז איפה האימור פה? אני אוקיי, אתה יודע, אז בעצם...
אוקיי, יונתן, אני שומע, אני שומע את הדברים שאתה אומר, רגע, בוא נשמע עוד דעה, או שאולי הדעה הזו גם כן תתמוך בדעתך, כי גם בתוך הבית היהודי יש מחלוקת אמיתית, לאן הסיפור הזה הולך, ראינו גם אתמול כנס שהתפוצץ עם, עם אלימות קלה בין אנשים, אז בוא נעלה לקו את עורך הדין אבינועם גואלמן, שלום לך.
שלום,
שלום, שלום, שלום, שלום, אתה יושב ראש סניף בנימין בבית היהודי, תגיד מה אתה חושב, לא על מה שקורה עכשיו, כי יש לנו מספיק פרשנים שמנתחים את מה שקורה עכשיו, מה אתה חושב על מה שצריך להיות, מה הכי טוב לציונות הדתית, לימין, לגוש, לעם ישראל, מה הכי טוב שיקרה?
אני חושב שבנסיבות שנוצרו, שבהם, קודם, אני נתחיל הפוך, אני מלכתחילה חסברתי ואני עדיין סבור שהדבר הכי נכון זה ללכת ברשימה אחת גדולה לשחזר את ההישג ההיסטורי הטוב שהיה לנו ב-2012. זאת דעתי, לא השתנתה, אני מצייץ את זה, אני אומר את זה, אני מתראיין על זה, אני חושב שזה נכון גם עכשיו. יש לנו בעיה, והבעיה היא שנפתלי בנט כרגע מסרב להכניס איתמר בן גביר, וזה באמת יוצר בעיה. אני חושב שגם פה היה אפשר להיות יצירתיים ולמצוא דרך להכניס את איתמר ואולי לא להכניס את עוצמה כעוצמה ואז אולי למצוא איזשהו פתרון לזה. וכל עוד זה לא קורה, זה אכן מעמיד את הרב רפי פרץ במצב מאוד מסובך, מאוד מורכב. דעתי האישית שעדיין, גם אם איתמר החליט שהוא הולך לבד, עדיף רשימה אחת גדולה, שתביא יותר מנדטים, בנסיבות האלה שנוצרו, כאשר...
כלומר, אתה אומר במילים אחרות, הרב רפי פרץ היקר, נכון שחתמת הסכם, ואתה רוצה לעמוד מאחורי המילים שאתה חתום עליהם, אין מנוס, תיפרד בנעימות מאיתמר בן גביר, תחבור לסמוטריץ' ובנט בדיוק כמו בסיבוב האחרון, ואם המשמעות תהיה שעוצמה יהודית תתמודד לבד, שתתמודד זה עדיף.
אני אפילו טיפה, א', נכון, בית, אני אהיה טיפה יותר חריף, אני אגיד ש... לצערי, ההסכם הזה, בצורה שהוא נעשה, גרם לחלק גדול מהסחרור שאנחנו חווינו בחודש האחרון ובימים האחרונים בכלל. וכן, אני חושב שבנסיבות האלה, עם כל הצער שבדבר, אני אומר את זה למרות שאיתמר הוא חבר, אין ברירה, איתמר יצטרך לקבל אחריות או למצוא כל פתרון אחר של חבירה. אגב, פה אני גם קורא לראש הממשלה, יכול להיות שזו ההזדמנות שלך, למצוא את הפתרון, למשוך את איתמר באופן אחר, כמו שכבר עשינו בהזדמנויות אחרות, אבל כן, אני חושב...
אגב, שאתה אומר איתמר ואיתמר זה כמעט 100,000 קול.
אז לכן אני אומר עוד הפעם, א', לא יודע אם זה, בדיוק 100,000 קולות, אני חושב שאז הרבה מאוד מהקולות היו קולות הצלה, ולכן הוא הגיע למספר הזה. לא
מה זה קולות הצלה? זה משהו חדש שאני שומע. מה זה קולות הצלה?
קולות הצלה זה אומר, אני יכול להגיד על הרבה מאוד חברים טובים שלי, שבעבר הצביעו לבית היהודי, מתוך ההתיישבות, שכשהם הבינו שאיתמר הולך, והמספרים אז דיברו על כל מיני, אתה יודע, כמעט עוברים אחוז חסימה וכל מיני כאלה, אז אנשים שבבחירות הקודמות היו הצביעו לנו, הצביעו לאיתמר, כי אמרו אותו, בוא נעביר אותו. אבל זה ברור שזה כבר לא יקרה. אם איתמר ירוץ לבד, אין לו שום סיכוי.
אני רוצה לחדד מה שאבינום אומר פה, כי לגבי קולות ההצלה של עוצמה יהודית, אותם אנשים שבמועד א', סיבוב מועד א' של בחירות 19, אמרו לנו, איך אתם רצים עוצמה יהודית, אנחנו בחיים לא נצביע לכם, זה בערך אותם אנשים שבמועד ב' אמרו, איך אתם רצים בלי עוצמה יהודית, אנחנו בחיים לא נצביע לכם. זה פלוס מיוס אותם אנשים.
בוא נשמע רגע מה יש לעוצמה יהודית להגיד בכל ההרגשה הזו, ומספר שתיים אחרי תמר בן גביר הוא יצחק וסרלוף. שלום לך יצחק.
שלום שלום.
אז תראה, עוד פעם מפנים את הבעיה אליכם, כלומר, סמוטריץ' לא מצליח להסתדר עם איתמר בן גביר, אז הוא עדיף ללכת עם הימין החדש. הרב פרץ חתם הסכם עם איתמר כבר לפני חודש, בלי להכניס את סמוטריץ', אז הוא עכשיו, סליחה על המילה, תקוע עם איתמר בן גביר. ועכשיו אתה שומע מאנשי הבית היהודי שאומרים, תשמע, איתמר, אנחנו מכבדים אותך, אבל לך תתמודד לבד.
אתה יודע, בבחירות הקודמות, ביקשו הרבנים, ביקשו מאיתנו שאנחנו נתגמש, וניקח את המקום השמיני מצד האחריות לארץ ישראל. מעניין שכל הזמן שיש בעיות, עוצמה יהודית היא מקור הבעיה. אנחנו לא מבינים את הראש של בנט, שהוא, אני לא ירוץ עם אותו. הרי בפעם הקודמת הצעת לנו מקום שמיני, על מי אתה עובד? בפעם הקודמת זה מה שהיה. אנחנו לא, לא רוצה לדבר על זה שבנט, בנט עושה טעות חייו, אבל אתה צריך להבין אנשי עירת שמיים, אנשים עם עירת שמיים ש
אתה בעצם אומר, אתה אומר, אם כל הבעיה עם עוצמה יהודית זה הכהניזם, כמו שקוראים לזה, הקיצוניות, אז איך בנט הציע לכם מקום שמיני?
שלא, כהניזם, יש מה כהניזם, מספרים שהבאנו 84 אלף קולות, אתה שומע את אבינועם ומתחיל להתפלפל, זה לא בדיוק 84, חביבי, 84 אלף קולות זה בלי חב"ד, וכשהלכו על הראש שלנו ראש הממשלה, וגם הבית היהודי והאיחוד הלאומי והימין החדש בזמנו.
ואתה חושב שזה יהיה אחרת?
מה?
ואתה חושב שהבחירות האלה זה יהיה אחרת?
עשינו חבירה מושכלת, עשינו חבירה, הרי כל הזמן יצאתם עלינו, למה אנחנו רצים לבד, למה אנחנו מבזבזים קולות, למה אנחנו לא חוברים, אז הנה עשינו חבירה. עשינו חבירה, ועכשיו התגלתם בכלומכם, כשאתם, לא יודע מי נדבר מולי, אבל נפתלי בנט ובצלאל סמוטריץ' התגלו בכלונם, שמספרים, סיפרו לכולם סיפורים שהם רוצים אחדות גדולה. והנה, אנחנו באנו לאיחוד, הושטנו את ידינו, ואמרנו, הנה אנחנו רוצים, אנחנו פה. ועכשיו, הם לא מוכנים, מה פתאום, עוצמה יהודית כהניזם, כאילו זה בחירות פעם ראשונה שעוצמה יהודית מתמודדים במשותף עם מישהו, כאילו לא הציעו לנו בפעם הקודמת מקומות ברשימה מאוחדת, את הסיפורים האלה הציבור לא קונה. ובסדר, אנחנו נרוץ אז עם הבית היהודי, עם האנשים שלא מפרים הסכמים ויודעים לכבד הסכמים, ובניגוד לאנשים אחרים שאין להם בעיה לחתום ואחר כך להסתכל על זה כדף נייר שלא שווה מאומה. הציבור יבחר.
טוב, אני שומע את מה שאתה אומר.
אני רק אגיד שדעתי בהקשר הזה, זה לא שאנחנו כל כך שונים בדעה, אני רק אומר שבסופו של דבר הצורה שנסתה ההסכם הזה, בלי שהיה פה הסכם משולש עם מוטריץ' ועם כל חטאת, ולכן עכשיו משנים את המחיר של
אני לא זוכר שאמרתם את זה כשהבית היהודי והאיחוד הלאומי סגרו בפעם הקודמת הסכם משותף ומשאירו לנו מקומות, ובסופו של דבר במועד א' אנחנו התפשרנו על אף שידענו
אז יש לנו בעיה. אוקיי.
מה זאת אומרת לא מבין את ההבדל? מה אתם עליונים? מה אתם מכובדים יותר? מה זה לא מבין את ההבדל? אנחנו אשכרה הבאנו 85 אלף קולות מתוך 160 אלף קולות שהבאנו בפעם הקודמת.
אתה לוקח את זה למקום עכשיו של
אני לוקח את זה למקום אלקטורלי, כי אני מבין במספרים, אני לא מבין בפוליטיקה קטנה. ואם יש לך טיפה עירת שמיים או לאנשים שנמצאים במעגל השני, צריכים להבין, הסכמים מכבדים, הסכמים מכבדים, זה, זה בסיס של יראת שמיים. ואם אתם לא מכבדים את זה, אז יש לכם בעיה, יש לכם בעיה. אתם פוליטיקאים קטנים.
טוב, אני יכול לשאול שאלה, חברים מהבית היהודי? בואו נתעלה רגע מעל הדעות והמילים והמחלוקות והכל, ובואו רגע נסתכל באמת על מספרים. במועד א', כשהימין החדש התמודדו במקביל, אז איחוד מפלגות הימין, כלומר, האיחוד הלאומי, הבית היהודי ועוצמה יהודית, קיבלו 160 אלף קול. עכשיו, אם אנחנו מורידים מתוך ה-160 אלף קול האלה, 80 אלף קולות, לא 84 או 83, 80 אלף קולות, שהם בוודאות שייכים לעוצמה יהודית, כי הם הביאו את זה בסיבוב השני, אנשים הצביעו רק לעוצמה יהודית, קיבלנו 80 אלף קול. כלומר, אם אני לוקח את ה-80 הנותרים ומחלק אותם בין הבית היהודי לאיחוד לאומי, כל אחת מהמפלגות הללו שווה 40 אלף קול? או שאני טועה בחשבון?
לא, אתה טועה בחשבון.
אז בוא, תסביר, תאיר את עיניי.
על פי הסקרים, האיחוד הלאומי שווה פחות מהבית היהודי, אנחנו גם תמיד אמרנו את זה, האיחוד הלאומי שווה לפי מה שאנחנו רואים, חצי מהבית היהודי, זאת אומרת ש...
אז אין בעיה, אז הבית היהודי נניח 50 אלף קול, ואיחוד לאומי 30 אלף, אבל זה המספרים?
לא, זה לא מה שאמרתי, זה לא מה שאמרתי, אני לא יודע להיכנס בדיוק למספרים.
למה?
אני אומר, מזכיר שהיה
נורא קל,
היה סקרים לאחרונה ש... כשאנחנו חברנו לאיחוד
הלאומי... אבל יש את סקר האמת, עזוב רגע סקרים, יש תוצאות אמת שהיו רק לפני חודשיים.
האיחוד הלאומי היה רץ לבד פעם אחת, היינו יכולים לדעת, אבל כל פעם הם מטפסים על אנשים אחרים כדי להתקדם. אז אנחנו לא יודעים באמת כמה הם שווים, כן?
אני מבין, אבל אני אומר, בוודאות שעוצמה יהודית שווים בסביבות ה-80 אלף קול. מה שמותיר אותנו עם 80 אלף קול בין שתי מפלגות שטוענות לעליונות על פני עוצמה יהודית, כשכל אחת מהם שווה פחות, לא משנה במספרים כמה, אבל בוודאות פחות מעוצמה יהודית.
אני לא יודע מאיפה אתה מבין את העניין הזה של העליונות. אף אחד לא דיבר פה על עליונות.
לא. למה יושב ראש המפלגה זה לא... אבל למה יושב ראש המפלגה זה לא איתמר בן גביר? הוא מביא יותר קולות משתי המפלגות.
רגע, חברים, שנייה, זה לא שוק. שאלת שאלה, אז לא תשובה. אני אומר, א', לא עניין של עליונות. יש כאן בריף היסטורי שהייתה מ-2012, שבה היו גם האיחוד הלאומי וגם הבית היהודי. אז קודם כל, זה הגרעין. עכשיו, כשמצרפים מפלגה, בדרך כלל עושים את זה או בשיתוף של שלושת המפלגות, או ששתי המפלגות שמתייצות ומביאות את השותף השלישי. כאשר הלכו ועשו את מה שעשו,
יקירי,
דעתי לא נופה, רגע, לגבי המספרים, אז אמרתי כבר את דעתי, ה-80 כנראה לא 80, אני חושב שהמספר היותר קרוב הוא כנראה 50 אלף, אבל היא הנותנת, חברים, זה בדיוק הבעיה, כיוון שסמוטריץ' כרגע הלך, אז בלי לדקדק רגע, אם זה מנדט, חצי מנדט, או המשמעות בעצם המספרים של מה שאמרנו עכשיו, שאנחנו לא עוברים.
יקירי, אתה מדבר קודם כל על טבעיות. אז אני מזכיר לך שבמועד א', הבית היהודי והאיחוד הלאומי רצו יחד עם עוצמה יהודית שהצילה אותם מליפול מתחת לאחוז החסימה, ובזכות עוצמה יהודית, הרב רפי ובצלל סמוטריץ' היום שרים, אז היה טבעי שבפעם השנייה, גם מצד הכרת הטוב וגם מצד הטבעיות שבדבר, נתאחד כולנו, ואז אולי היינו מגיעים לימין החדש. אבל הטבעיות היא הופכת להיות משהו שולי, כאשר מדובר על עוצמה יהודית.
אוקיי.
להצביע, אבל אנחנו מדברים על עניין מספרי, אנחנו עוברים עולם.
אבל אתה אמרת רגע שזה לא עניין מספרי, אמרת שזה ברית טבעית. אם אנחנו מדברים על עניין של מספרים, על עוצמה יהודית, היא נכנסת כל התמונה. נכון?
נראה לי שאתה לא מקשיב. אמרתי שהשאלה הטבעית היא לא רלוונטית עכשיו. השאלה כרגע היא מספרית, האם אנחנו עוברים או לא עוברים. ואם, ולפי החשבון שאני עושה, אנחנו לא עוברים, אז המשמעות היא שהעתיד שהבית היהודי התחברו לאיחוד כזה, גם במחיר שבו עוצמה לא פרוץ. זה מה שאמרתי.
אוקיי, טוב, אנחנו כבר מתחילים קצת לחזור על עצמנו, אז בואו נסתפק בדברים הללו. אני מודה לשלושתכם, יצחק וסרלוף, מספר 2 בעוצמה יהודית, תודה רבה. עורך הדין אבינועם גוילמן, תודה לך וגם ליונתן דובוב, צעירי הבית היהודי, תודה. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. גלעד. עיר הישיבות מוקירה את התורה ולומדיה וחוגגת את סיום השז במסגרת לימוד הדף היומי. בראשות גדולי התורה שליטה, רבני העיר והקהילות, אלפי בחורי הישיבות ותינוקות של בית רבן. יום רביעי י"ח בטבת בשעה 13:00 בצהריים בפארק המרכזי באלעד. ובשידור חי כאן בכל חי. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת, בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
כאן משה חסיד, מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן, המבצע עומד להסתיים. רבים מאוד כבר רכשו במבצע ונהנים מלימוד תורה מדויק. מה איתך? במאגר התורני של פרויקט השוט בר אילן, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. רק עד מוצ"ש הקרוב אנו שומרים לך על המחיר. 830 ש"ח בלבד. עד יום רביעי הבא, 930 ש"ח. לאחר מכן, חוזרים ל-1,700 ש"ח. זו הזדמנות אחרונה. הצטרף גם אתה ללומדים במדויק. להזמנות, כוכבית 2036. בדיוק, פרויקט השוט בר אילן, כוכבית 2036.
לא מלזוגן
פסח היימיש בקרפטים מבית דאצ'יה ועדר תיירות במחירה שווה ביותר עם השף חיים בורשטיין לפרטים 08-929-8490 08-929-8490
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה בונבון בחינם, בחינם
מיגרנות, הפרעות קשה וריכוז שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים גברת
פיצויים לסוגן סוכרת של האדון, 2 מיליון. אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש, חזרו אחריי.
איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מי' בטבת עד א' בשבט, 8-27 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
מים חמים לשבת ומיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
הידעתם? יש ילדים שמעיל ומגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית
התרומה לכלל פעילות העמותה. מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון מופתה? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר ופחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשו עכשיו 03-9641-555 03-9641-555.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן אוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יועז הנדל, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
איש כחול לבן, לפני שנדבר על הוועדה המסדרת ובאמת הסיפור הזה של החסינות, לאן הוא הולך? כשאתה מסתכל על המפה הפוליטית הערב, אתה רואה מה קורה בימין, מימין לליכוד, ואתה רואה את האיחוד שהיה, שמתרחש בשמאל, תן לנו מילה על זה, איך אתה רואה את השינוי במפה לקראת הסיבוב הבא?
אנחנו במקום מאוד מאוד בטוח, אני יכול לדבר על עצמנו, נמצאים במרכז ומשמאל לנו קולות לא ילכו לאיבוד, ויכול להיות שגם מימין לנו, אני לא יודע היום לנבא מה הולך לקרות מחר, יש עוד כמה שעות וכידוע בני עקיבא מחכים לרגע האחרון, אז אני אחכה גם כן לרגע האחרון לראות מה הם עושים.
כן, אבל העובדה שיש איחוד במפלגות השמאל מרגיעה אתכם, כלומר, נכון שקולות לא הלכו לאיבוד, אבל בגודל הגוש יחסית אולי כן תהיה פגיעה, כי אנשים רבים ימצאו את עצמם לא פה ולא פה, הם לא מרץ, אז הם לא רוצים מפלגת העבודה, וגם לא כחול לבן, אז הם פשוט לא יבואו לקלפי.
תראה, אצלנו יש תופעה מאוד מעניינת, שאנחנו לומדים אותה שוב ושוב, שממש יש לנו חלוקה של 50%, 50%, של מצביעים מרכז ימינה ומרכז שמאלה. כשאתה לוקח כמה ימין שמגדירים את עצמם כימין, ממש סדר גודל של 30-35%. מרכז ימין, ימין, ואפילו ימין קשה, שזו תופעה מאוד מעניינת. אם אחרי הבחירות הראשונות טעינו, האם אנחנו בעצם עשינו איזה שינוי או לא עשינו שינוי, האם זו מפלגת מרכז או שהצביעו רק הבוחרים של השמאל הישן, אז היום אנחנו מבינים בצורה מובנת, אנחנו ממש חלוקה דיחות.
רגע, קצת הקו שלך קצת קטוע, תחזור למשפט האחרון. יועז הנדל על הקו? טוב, נחדש איתו את הקשר. ככה איכשהו השיחה נותקה כנראה. אנחנו מנסים שוב לחדש את הקשר עם חבר הכנסת יועז הנדל. במקביל אנחנו ככה עדים למה שמתרחש גם בשעה זו, מסעים ומתנים קדחתניים בכל מיני ניסיונות חיבור שונים בסיפור מפלגות הימין, והמעניין הוא שבסוף שתי המפלגות שנותרו לבד כרגע, הבית היהודי ועוצמה יהודית, נכנסים בעצם לסיכון של אחוז החסימה. נדבר על זה עוד מעט. אני חוזר אליך, חבר הכנסת יועז הנדל, אתה איתנו?
כן, סליחה.
אין בעיה. אז אתה אומר בעצם שאתם מרכיבים גם מהימין הרך, גם מהימין הקשה, באחוזים ניכרים.
ואמרתי, וגם 50% שמגיעים גם מהשמאל. זאת אומרת, יש גם שמאל ציוני שאיתנו. המשותף הוא תפיסה ממלכתית מתונה. זאת אומרת, גם השמאל שמצביע הוא שמאל מתון, וגם הימין שמצביע הוא ימין מתון, ויש גם, אתה יודע, בשוליים גם גרעינים קשים. לכן אני חושב שכל, אתה יודע, יכולים למצוא את עצמם לתוך העניין כאלה שלא רוצים להצביע למרץ, והם היו פעם מפלגת העבודה, ויכולים למצוא את עצמנו גם כאלה שעכשיו מרגישים לא נוח עם, לצורך העניין, עם מפלגה אחת חרדלית גדולה, או כל קונסטלציה אחרת שתיווצר מחר בבוקר. לכן המקום שלנו מאוד יציב במרכז המפה הפוליטית, כולל העובדה שיש בתוכנו מפלגת ימין קטנה שהיא תלם בתוך כל הקונסטלציה הזאת. אני חושב שזה נותן פתח למי שרוצה להצביע.
אוקיי, אני שומע את הדברים, ואני רוצה עכשיו ככה עם התמונה הזו לנסות להתקדם לבחירות. יגיעו הבחירות אוטוטו, וכל המטרה, גם בימין כמובן, אבל המטרה שלכם זה להביא משהו שהוא סוג של שובר שוויון, שיביא לכם את ה-61 מנדטים, או לפחות רוב יותר מגוש הימין. מנדט אחד יותר, אפילו אם תביאו 56 והגוש הימני 55, אתם יכולים להקים קואליציה בלי המפלגות הערביות. איך אתם מתכוונים?
קצת יותר ממנדט אחד נוסף, אלא כמה מנדטים נוספים, אבל לכן אנחנו מתכוונים לעשות את זה.
איך?
והאמת היא שאנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית ומנתחים את מה שקורה, ואנחנו רואים את חוסר שביעות הרצון בכשליש ממצביע הימין, שמרגישים לא נוח עם כל עניין החסינות של נתניהו, עם הרדיפה הזאת אחרי העיסוקים המשפטיים שלו, ובעיקר עם העובדה שהאידיאולוגיה נעלמה. תראה, בימים אלה ממש יש הקפאת בנייה בירושלים, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, בהר חומה. הקפאת בנייה גם שם וגם מגבעת המטוס. אם אתה לא מכיר, אתה יודע למה אתה לא מכיר? כי אין כל אפילו אחד במה שקרוי מפלגות הימין שמבקר את הקפאת הבנייה. רק אתה יכול לדמיין מה היה קורה אם מישהו אחר היה מקפיא בנייה. עכשיו, למה הם לא משמיעים קול? כי האידיאולוגיה לא קיימת. אין פה דיבור על מה שהעברת כסף לחמאס, על הקפאת בנייה, על כל מיני תהליכים, על העברת שטחים, עמק הירדן. כל מה שמתעסקים איתו זה החסינות של נתניהו. כן. ולכן אני אומר לך שיש קבוצה גדולה בימין שלא יודעים למה הם מצביעים. אני לא אומר לך ששכנעתי אותם. הלוואי והצליח. יש 12 מנדטים כאלה שאני לא יודע לאן הם ילכו.
כן, אבל יש הרבה מאוד אנשים שאומרים שכן, הם בעד להצביע בגלל החסינות של נתניהו. אתה יודע, יש דעה לגיטימית כזו בציבור.
אני לא מכיר אחד שעובר מ... שבגלל החסינות של נתניהו החליט לעבור מכחול לבן.
לא, אני לא יודע אם הוא באמת החליט לעבור או שלא, אבל יכול להיות שהוא בבחירות הקודמות לא היה בקלפי, ועכשיו הוא החליט לצאת חוצה.
עזוב, אם אתה מכיר אחד שהחליט להצביע דווקא כי נתניהו מבקש חסינות, ודווקא כי יש לו כתבי אישום, תשלח אותו אליי, עד היום אני באמת מתאמת.
אוקיי, טוב, דיברת על בקעת הירדן ואני נזכרתי ב...
בפלגות ולא מצאתי.
דיברת על בקעת הירדן ואני נזכרתי בקטע הזה עם אחמד טיבי, שהוא גם פונה אליך ואומר, תמשיכו לדבר על סיפוח בקעת הירדן, ואתם, ובני גנץ יושב ראש האופוזיציה, ואתה יודע, ועוד כל מיני אמירות כאלה, אתה בטח מגיב בימים, ביממה האחרונה לדברים הללו, כי נוצר פה משהו מעניין, מבקשים מיועז אנדל, שהוא בא במקורו מהימין המובהק, פתאום להיכנס איזשהו דיאלוג עם אחמד טיבי, זה בכלל ככה איזה משהו הזוי שהפוליטיקה הישראלית הובילה אותנו, לא? יועז על הקו? נו, בדיוק ככה בשאלות המעניינות, הקו מתנתק? הוא לא איתנו, נכון? טוב, נחדש איתו שוב את הקשר, כנראה חוסר קליטה באזור, כמובן קליטה סלולרית. חבר הכנסת אנדל? איתנו? כן, אני שומע ברקע, חבר כנסת אנדל, השמיע קול.
אני מתנצל, כן, אני איתך, אני מתנצל, אני עובר בתוך גוש עציון.
חשבתי...
שמעתי לך מדבר על בקעת הירדן, ורציתי להזכיר שגוש עציון, שעד הבית שלי, לא מצאתי אפילו סנטימטר אחד שסופח כאן ב-13 שנות שלטונו של נתניהו, למרות 1,000 הבטחות, אז רציתי להזכיר את זה גם כן.
טוב, כשראה לך ככה קושי בקליטה שוב ושוב, חשבנו שאתה בבקעת הירדן, אבל אתה אומר בגוש עציון.
אז... גוש עציון, מגוש, זה גם מקום חשוב.
זה בהחלט. תגיד, איך אתה ככה, איך אתה נמצא בפוזיציה הזו, שאתה בכלל צריך להגיב או לומר בעקבות דברים של אחמד טיבי? אתה יודע, זה משהו שהפוליטיקה הובילה אותנו בלי שהתכוונת בכלל.
לא, אני מאלה שחושבים שבכנסת אנחנו צריכים לשמש דוגמה אישית, ויש כל מיני פרובוקטורים, אחד מהם הוא אחמד טיבי. אני לא מגיב לכל שטות שהוא מעלה. אני דבר אחד אגיד לך, כחול לבן יש לה תפיסה אסטרטגית לגבי בקעת הירדן, אנחנו נפתח אותה, נכפיל את מספר התושבים.
אז רגע, שאחמד טיבי אומר היום שבכחול לבן אמרו לו שלא יקדמו את סיפוח בקעת הירדן, הוא משקר?
אני לא מאמין למילה אחת של אחמד טיבי, לא יודע מאיפה הוא אמר ולמה הוא אמר. אני יודע דבר אחד, שאחמד טיבי כשהוא עשה עסקאות עם ביבי לגבי העברת המבקר, בחירת המבקר ופיזור הכנסת, ואפילו לגבי החסינות שמעתי שיש שם מגעים, אז אני לוקח את דבריו בספקנות, לא מבין מה האינטרסים שלו, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, אחמד טיבי לא קובע לא לי ולא לכחול לבן, ואנחנו מתחשבים באינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, ובקעת הירדן היא אינטרס אסטרטגי של מדינת ישראל, גם אם הוא יאהב את זה וגם אם לא. היום היינו בעיר דוד בסיור, הייתי עם יושב ראש המפלגה, עם בני גנץ, הוא דיבר שם על החיבור ההיסטורי יהודי שלנו למקום, ועל החיבור שלנו לארץ ישראל, ואני חושב שאלה הדברים החשובים, ועם כל הכבוד לאחמד טיבי, ואני לא אומר שיש יותר מדי כבוד, אנחנו עושים את מה שאנחנו חושבים שנכון למדינת ישראל.
אוקיי, טוב, שאלה אחת לסיום, וזאת בסוף השאלה שמוציאה אנשים מהבית לקלפי, לא את כולם, אבל את רובם לפחות, כן ביבי או לא ביבי. ובליכוד אומרים, כחול לבן זה אוסף של אנשים שהמכנה המשותף שלהם זה רק לא ביבי. ובוא נוריד רגע את נתניהו מהתמונה. נניח נתניהו מחר בבוקר מתפטר, פורש מתפקידו, ממשיך בחייו. תן לי נקודת מחלוקת אמיתית שלך ושל גדעון סער. שלך ושל אלקין?
אין לי נקודת מחלוקת עם גדעון סער, ואני חושב שגם בהרבה דברים. הדבר הכי שיש לי נקודת מחלוקת, זה האם נציג ציבור, שליח ציבור.
אז כלומר, אתה מצדיק את הטענה שאתם מפלגת רק לא נתניהו.
רגע, רק תרשה לי לסיים את התזה, ואז אחרי זה אתה תמשיך לשאול ואני
אענות.
המחלוקת היחידה זה איך אתה מתייחס למדינה ומוסדותיה. והאם אתה הופך הכל לעניין של אדם אחד, או שאתה הופך את התפיסה הפוליטית שלך למהלך מבוסס אידיאולוגי. אני זוכר את גדעון סער, וגם את זאב אלקין, וגם אחרים בליכוד, מדברים על אולמרט בהקשר של מוסדות המדינה והחקירות שהיו נגדו, ואומרים שהוא צריך להתפטר מתפקידו, ואני זוכר את נתניהו אומר את זה, שאולי שהתו אישום לא יכול לכהן, ואני אמרתי את זה כי הם אמרו, אני הקטן, חזרתי אחרי הדברים שלהם. אני לא יודע להתהפך כמו סטייק אחרי כמה שנים ולהגיד דבר הפוך לחלוטין. ולכן שם נקודת הפער, לא על ארץ ישראל ולא על עם ישראל.
הבנתי, כלומר אם מחר נתניהו מתפטר, אם מחר נתניהו מתפטר או שמחר הוא מזוכה מכל, מבטלים את הגשת כתבי האישום לצורך העניין, אין לך סיבה באמת לרוץ לכנסת?
לא, יש לי סיבה לרוץ לכנסת כדי להקים ממשלת אחדות ציונית וצריך לרפא את החברה הישראלית. תשמע, תקופת נתניהו היא תקופה שעודדה שבטיות, ואני חושב שהרבה שנאת אחים. ואני חושב, אנחנו הקמפיין שלנו, אתה שומע שיש קמפיינים של כאלה לא חרדים ולא כאלה, ולא לא ימניים ולא שמאלניים. אני אומר לך שהקמפיין שלנו הוא כן, הוא בעד. הוא בעד אחדות ציונית, לא לשנוא אף אחד, להתחבר. ואני חושב שזו משימה...
טוב, נקווה שהקמפיין הפעם לא יהיה עם הסיסמה ממשלה חילונית, כי זה... אין משהו מאחד יותר מזה.
דיברנו על זה כמה פעמים, אני גם מקווה, אני חושב שזה לא יהיה. וגם כשהסיסמה הזאת הייתה, דיברנו עליה, אני מקווה שתשאל את הפוליטיקאים החרדים, אם אולי הפעם יפסיקו לפסול אותנו מראש, ולהגיד רק נתניהו כאילו זו איזו אידיאולוגיה שהגיעה תורה למשה מסיני, טוב. אני משוכנע שהם יחשבו שוב.
מציע שתחכה למוצאי הבחירות, ואולי תשמע ככה לפחות מה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, גם ממנגינות אחרות. חבר הכנסת יועז הנדל, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת, בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636 פסגז.
בואו לקחת חלק באירוע הכנסת ספר תורה לכבוד אחדות עם ישראל ברוב פאר והדר. הזמינו כרטיסים היום לסעודת מצווה מפוארת והפקת רגש מוזיקלית וחגיגית של רבי אברהם פריד ולהקתו, המארחים את אישי ריבו, בעזרת השם ביום שלישי, ט' בשבט, 4 בפברואר, באולם המפואר עדיה ביבנה, כוכבית 65-65, או באתר טיק צ'אק. התורה היא של כולם.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
אני המנכ״ל של העסק הזה ואני אומר לכם, הוא שואב ממני את כל האנרגיות.
למה שלא נחליף למשאבות ירוקות וחסכוניות?
מאיכן ייקח את הכסף?
קריינצ'יק, תסביר לו.
בעל עסק, בנק מרקנטיל נותן לך אנרגיה להתייעל ולחסוך הרבה כסף. הקרן להתייעלות אנרגטית, הלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד 7 שנים בריבית של פריים פלוס אחוז בלבד. לפרטים כוכבית 5600. מרקנטיל,
מותנה באישור הבנק, כי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
אבא אומר, הוא מבריק אבל שובב. אמא, צוחקת, מה עשית עכשיו? פיצחת סוגיה? מחמיא לי הרב. תכלס כולם יודעים, אני ילד זהב.
בלאומית, הילדים שלכם שווים זהב. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר לילדים. מגוון שירותי התפתחות הילד במחירים המשתלמים ביותר. חייגו עכשיו כוכבית 507 מהנייד. התקדמו ללאומית זהב, והעניקו לילדים שלכם מומחיות ששווה זהב בפחות כסף.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו, פיצויים על המשקל.
הלו, גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים, יאללה גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק, הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי זכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
זו אותה הנסיעה לעבודה, הביתה ולבית הספר. אבל בחורף זה לא אותו הכביש. נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון מופתע? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר ופחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשרו עכשיו 03-9641-555, 03-9641-555.
רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מעילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מעילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה ושולמית
תרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לענייני איראן, שבוע אחרי חיסולו של סולמני, ואיראן עדיין נמצאת בראש סדר היום הצבאי. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב קובי.
שלום לך אבי.
אנחנו מדברים שוב על איראן, כי איראן תוכל להשיג פצצה גרעינית בתוך שנתיים, כך אומרים באגף המודיעין, ומעריכים שטהרן לא רק שהיא צוברת תאוצה בניסיון להשיג פצצה כזו, אלא היא ממתינה עם כל תגובות הנקם ועם כל הדברים ליום שאחרי. מפחיד.
לא יודע מפחיד, תשמע, אנחנו מדברים פה על הערכת המצב השנתית, לא רק על איראן, אלא על הרבה מאוד מדינות כאן באזור, ואם הזכרת את איראן, אז נכון, איראן מסוגלת להגיע בתוך פרק זמן של שנה, בסתיו חורף שנה הבאה, לכדי השארת אורניום ב-90%, שזה מספיק לפצצת אטום אחת, אבל, כאן ישנה נקודת האבל, צריך גם נשק שמשגר את הטיל הזה, את הפצצה הזאת, וצריך את הטיל הזה, וצריך את הכלים, וזה ייקח להם לפחות עוד שנתיים, כך שזה לא מדובר על מחר בבוקר ולא גם עוד פרק זמן כזה, כיוון שהאיראנים נמצאים עכשיו בדי דילמה. מצד אחד המשטר שלהם צריך לקבל השנה החלטות מאוד חשובות, ואני אגלה לך בסוד שהמנהיג שלהם, חומנאי, לא אוהב לקבל החלטות קשות. ישנם גם מדינות באזור שלנו שזה דומה לכך. כך שהוא בהחלט יצטרך לקבל החלטות לאן הוא הולך. האם האירופאים מצטרפים לסנקציות, לעיצומים שמטילה עליו ארצות הברית, כדי לסבר מילה אחת לאוזן למאזינים שלנו. איראן יצרה לפני שנה וחצי בדיוק 2,600,000 חביות נפט ביום. אחרי העיצומים של טראמפ זה ירד לכדי 300,000 ביום. כדי לייצב את עצמה כלכלית היא צריכה 600,000. איך היא מכסה את הגירעון הזה, אז יש לה רזרבות מהשנים הקודמות כ-100 מיליארד, מספרת לעם שלה שהמצב שלנו קשה. מצד שני, הדת שלה הולכת ומתרחקת ממנה, כלומר כל האנשים שדבקו ודגלו בנושא הדתי ואמרו זה מלחמת דת, ירידה חדה מאוד שרואים שם, ועם כל זאת עדיין יש להם אבי, זה המספרים אולי יותר משמעותיים לציבור שלנו כאן בישראל, לא שמפרידים אותנו, אבל הם בתוך הסיפור 3 מיליון חיילים, לוחמים של משמרות המהפכה. נדמתי לגלות בצבא, בעקבות תחזית האמן הזאת, שלצבא האיראני למעשה יש 2 צבאות, צבא אחד ששייך למשטרות המהפכה, הצבא השני ששייך לצבא הרגיל, כלומר חיל ים לזה וחיל ים לזה, כל זה כדי לשמר את המהפכה, כלומר היא לא הולכת להתרחק ממנו מחר בבוקר.
קובי פיקלר, פרשננו לענייני צבא ביטחון, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, למוישי כאן על הביצוע הטכני. מיד אחרי החדשות אנחנו שווים לשעה נוספת. תישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.